ריקורדינג מההתחלה.
לא רצינו להיכנס באמצע הוויכוח על כיתה א'.
טוב, אז אני מציע שאנחנו...
אסירים, איפה כולם?
רגע, האוסקו זה סטולוביץ' או חיים שיין? מי זה?
האוסקו.
יהודית ויעקב. טוב, וחיים, ביבי.
אני האוסט, אז אם אתה צריך שאני אעשה אוויר אליך...
לא, לא צריך, אני רואה שאני יכול לעשות
שיר,
אז זה בסדר.
אז אוקיי, בסדר.
יופי, אז אני מציע שאנחנו נתחיל, ועוד כמה חברים יצטרפו בהמשך, אני רואה שכבר כולם עולים. אז ערב טוב לכולם, אני מאוד שמח לארח הערב אצלנו במפגש את הרב דוקטור מיכאל אברהם. לי באופן אישי זאת הפעם הראשונה שאני שומע אותו ישירות, למרות שאני מכיר מצוין את הספרים שלו. הרב מיכאל אברהם, אני ארשה לעצמי לקרוא לך מיכאל. מיכאל הוא בוגר ישיבות מאוד מאוד חשובות. במשך הרבה מאוד שנים הוא גם מלימד בהרבה מאוד מוסדות תורניים בירוחם, במכון הגבוה לתורה בבר אילן. ובנוסף לזה, הוא גם מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, וגם דוקטור לפיזיקה עיונית. את הדוקטורט הוא עשה אצל ידיד שלי, פרופסור משה קווה, באוניברסיטת בר אילן. מיכאל, לפחות בעיניי, הוא דמות ייחודית ויוצאת דופן בניסיון ליצור גשר בין האמונה היהודית ובין המדע. גשר שלדעתי נסדק לאורך מאות מאות שנים. מי שמכיר את העבודות של הרמב״ם עד רבי עובדיה ספורנו בתקופת הרנסנס, ידע שתמיד ניסו למצוא גשר בין היהדות ובין המדע, בין היהדות ובין המדע, ובין המחשבה ובין ההלכה והמציאות האקטואלית. אני התוודעתי לעבודות של מיכאל באמצעות הספר הזה, שנקרא אלוהים משחק בקוביות. הספר הזה הוא ספר מקסים, הוא מנסה ליישב בין התפיסה הדרוויניסטית ובין היהדות. כלומר, האם ניתן מצד אחד לקבל את תורתו של דרווין, והאם זה לא סותר באופן מובהק את תפיסת היהדות. ומיכאל חיבר עוד הרבה ספרים, לא נזכיר את כולם. אם אני אספר הכל, לא יישאר לנו זמן לשמוע את המרצה הנכבד שלנו. אז בבקשה, מיכאל, אתה תדבר איתנו על המתודולוגיה של ההלכה והמציאות וכדומה. אני אבקש מחיים להשתיק את כל האחרים, נשמע אותך, ואחר כך זה ייפתח.
שלום,
שלום.
שלום,
שלום.
שלום,
שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום.
שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, מה הנושא שיכול לעניין את הציבור, את הקבוצה הזאת, שאני לא מכיר אותה כמובן, והוא אומר שנושא של שינויים בהלכה, היחס של ההלכה למציאות המתחדשת, יכול להיות נושא מעניין, אז החלטנו לדבר על זה. הנושא הזה הוא כמובן טעון, אם צריך לומר, בדורות האחרונים, כבר כמה וכמה דורות האחרונים, נגיד מאז...
אתה נשמע קצת עמום ולא ברור אם אתה יכול משהו לעשות.
רגע, אני אנסה אולי פה. עכשיו יותר טוב?
כן, כן.
אוקיי. אני אומר שהנושא, כידוע, הוא נושא טעון מאז פרוץ ההשכלה, הרפורמה ושאר התופעות היהודיות החדשות שקצת מאיימות על התפיסות המסורתיות, וכדרכה של היהדות, אבל לא רק שלה, כתוצאה מהאיומים החיצוניים האלה, עברנו על איזשהו תהליך של התקפדות, של כבוד, כן? זאת אומרת, אנחנו, יש לנו סגרון, בתוך הקליפה שלנו כדי להתגונן מפני כל מיני אימונים כאלה, אני חושב שהמחיר שאנחנו משלמים על ההתקפדות הזאת הוא מחיר יקר למדי. זאת אומרת, יש דברים מסוימים, או אפילו לא מעט, שאני חושב שכן היה מן הראוי שהעתיד הרשבית שלנו תגיד המסכות של הרעיונות החדשים, היא לא מרשה לעצמה לעשות את זה בגלל החשש שזה יראה כמו רפורמה או רוח חדשה מודרנית שנושבת ככה לתוך העולם התורני. יש
אנשים... זה לא עובד.
השאלה מאוד גדולה מעניין הזה, אני קרוב למיקרופון, יותר מזה נדמה לי שאני לא יודע לעשות, קרוב למיקרופון. בכל אופן, הטענה היא שיש הרבה יותר דברים שאפשר...
אמי, תסגרי את המיקרופון שלך.
יש הרבה יותר דברים שאפשר לעשות, מאשר הדברים שאותם אנחנו עושים.
לא הולך פה.
בסדר? שומעים אותי? אוקיי. אז אני רוצה באמת בזמן הקצר יחסית שיש לנו, לתת איזשהם קווי מתאר לסוגיה הזאת, וכדרכי בהרבה מקומות, אני אנסה גם כאן לעשות את זה, לאו דווקא דרך עיון במקורות, אלא יותר דרך ניתוח מושגי. וזה זה לקח שכבר הרבה שנים מלווה אותי, הרבה פעמים כשעושים ניתוח מושגי ופילוסופי, אפריורי, כמו שצריך, זה חושף הרבה מאוד התמודדות עם מקורות וקושיות ותרוצים ובניית מבנים מורכבים, לא כל כך משכנעים עם הרבה פעמים. הרבה פעמים ניתוח טוב של מושגים יכול לחסוך הרבה מאוד עבודה שחורה. וכאן אני אנסה באמת לטפל בעניין הזה יותר במישור המושגי והעקרוני, ופחות דרך התייחסות למקורות, המקורות יובאו פה בתור אינסטרציה, לא בתור מקורות שאותן אנחנו לומדים. אני מתחיל אולי דווקא בתזה, לפני שאני מביא את האנטיתזה. התזה בעצם זאת התפיסה שאולי מכונה היום נצחיות התורה. יש איזושהי הנחה שהתורה אמורה להיות נצחית, כן? אחד מעיקרי הרמב״ם, שהתורה אמורה להיות נצחית, ולא משתנה. המקור העיקרי לדברים האלה, אני אעשה לכם שיתוף. רגע, הוא לא מרשה לי לעשות שיתוף, משום מה חשבתי שאני יכול. רגע, אתה יכול לאפשר לי, חיים?
זה עבר אליך?
רגע, אני בודק. כן, עבר, תודה. אוקיי, אז תראו. פה אני מראה לכם, בהקדמה של הרמב״ם לפרק חלק, פרק האחרון של סנהדרין, האחרון באופן שבו אנחנו מכירים את זה בכל אופן, הוא מביא את מה שנקרא 13 היסודות, 13 עיקרי האמונה. היסוד השמיני, הוא תואם מן השמיים, והוא שמאמין שכל התורה הזו נמצאת בידינו היום הזה, היא התורה שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה עליו כולה מעת השם. הגאה שקוראים אותה דרך ההשאלה, דיבור. כן, כאילו שהוא דיבר איתנו, למרות שזה כמובן הדיבור פה, משמש כמושג מושאל. אבל הכל התורה שנמצאת בידינו היום הזה, זאת התורה שניתנה למשה בסיני. זה צד אחד של המטבע. כל מה שיש בידינו היום, זה הגיע למשה מסיני, זה היסוד השמיני. ופה אני עובר ליסוד התשיעי, ויסוד התשיעי, הביטול, והוא שזו תורת משה לא תיבטל, ולא תבוא תורה מעת השם זולתה, ולא יתווסף כה ולא יגרע ממנה, לא בכתוב ולא בפירוש. אמר, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אז אומר הרמב״ם, הצד השני של אותה מטבע, כל התורה שבידינו ניתנה למשה בסיני, זה הצד האחד, הצד השני אסור לשנות. או במילים אחרות, צריך לוודא שגם התורה שתגיע לדורות שאחרינו, תהיה אותה תורה שניתנה למשה בסיני. אנחנו אומרים לוודא שהיסוד התשיעי בעצם הוא התשתית שיוצרת את היסוד השמיני. ברגע שאסור לנו לשנות, זה בדיוק מה שמוודא את זה, שהתורה שמגיעה בכל דור לאותו דור, זאת אותה תורה שניתנה למשה בסיני. כשקוראים את הרמב"ם הזה כפשוטו, אז נראה שכל המסורת שלנו היא צינור חנול. אנחנו קיבלנו תורה מסיני, וכל דור מעביר לדור הבא את מה שהוא קיבל בלי לגעת. לא להוסיף ולא לקרוע, הכל בדיוק as is. ואז בעצם התוצאה היא שמה שבידינו הכל ניתן למשה מסיני. לפי התפיסה הפשטנית הזאת, בעצם כל סעיף קטן במשנה ברורה, כבר משה רבנו למד אותו בחברותה עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. כן, ואז מה בעצם עשה החפץ חיים שכתב את המשנה ברורה? הוא רק העלה את זה על הכתב. כמובן אני מציג את זה בצורה קצת קיצונית ואבסורדית, כדי להסביר או כדי להמחיש למה התפיסה הזאת לא יכולה להיות נכונה. התפיסה הזאת לא יכולה להיות, לא רק שהיא לא יכולה להיות נכונה, היא לא יכולה להיות שאפילו הרמב״ם עצמו חשב כך. כי הרמב״ם עצמו כותב בכמה וכמה מקומות, שמה שאנחנו קיבלנו מסיני זה גרעין שהוא די קטן מתוך כלל התורה שבידינו היום. למעשה קיבלנו את התורה שבכתב, קיבלנו את 13 מידות שהתורה נדרשת, או אולי עוד מידות, 13 זה של רבי ישמעאל, אבל יש עוד מערכות מידות, אז קיבלנו את מידות הדרש, וכמה פירושי מינים בסיסיים, כן, מה זה פרי עץ הדר, מה זה תוטפות, מה שהכוזרי, הדוגמאות שהכוזרי גם מביא, והלכות למשה מסיני. כן, הלכות שנמסרו למשה בעל פה ועברו במסורת, זה מה שקיבלנו מהסיני. הדבר הזה הוא אחוז מבוטל מתוך כלל התורה שנמצאת בידינו היום, ואת זה אומר הרמב״ם. אותו הרמב״ם שעכשיו קראנו, שאומר שהתורה שבידינו כיום כולה ניתנה למשה מסיני. בשום דבר אי אפשר לגעת, לא לשנות, לא להוסיף ולא לגרוע. אז די ברור שכאשר הרמב״ם אומר שהתורה שנמצאת בידינו נמסרה למשה בסיני, הוא מתכוון בתפיסה עקרונית. תפיסה עקרונית פירוש הדבר שכל דבר שנמצא בידינו כיום, שהוא חלק מהקורפוס הזה שנקרא תורה, תורה שבכתב, כמובן, תורה שבעל פה בעיקר כמובן, הוא מבחינתנו כאילו שנמצא למשה בסיני. הטענה הזאת היא טענה נורמטיבית, היא לא טענה היסטורית עובדתית. הרמב״ם לא מתכוון לומר שכל פרט שבידינו כיום נמסר למשה בסיני היסטורית, שבאמת זה מה שקרה, ומי משה זה עבר אלינו במסורת. הרמב״ם מתכוון לומר שאנחנו אמורים להתייחס לתורה שנמצאת בידינו כיום, כאילו שכולם ניתנה למשה מסיני, ועברה ממנו אלינו. יש איזה המון המון ראיות, אני חושב שמי שקצת מכיר את הגמרא, את הראשונים ואת האחרונים, לא צריך לענות לזה. אז זה דבר פשוט, שהדברים האלה בסך הכל התפתחו לאורך הדורות, והגרעין מאוד קטן של כל הקורפוס הזה באמת נמצא למשה מסיני. אני אגיד אפילו בצורה יותר קיצונית, אני חושב שלא רק שגרעין קטן מלבד נמסר למשה מסיני, אלא גם גרעין קטן מלבד הקדוש ברוך הוא העלה בדעתו שבכלל מבצר. זאת אומרת, חלק גדול ממה שאנחנו יצרנו מאורך הדורות, בכלל לא ברור לי שזאת הייתה כוונת המשורר המקורית. אבל זה לא כך משנה, כיוון שההנחה הזאת, שהרבה פעמים מקשה לאנשים לאמץ את התפיסה הזאת, זאת איזושהי הנחה שאומרת שמחויבות כרוכה באותנטיות. זאת אומרת, אני יכול להיות מחויב להלכה, אך ורק אם היא אותנטית. אם היא באה מהקדוש ברוך הוא בסיני, אל משה רבנו ומינינו אלינו. אני כופר בהנחה הזאת, יש כאלה שאומרים שאני כופר גם בעוד דברים. בכל אופן, הטענה היא שהאותנטיות היא לא תנאי מחויבות. אתה יכול לא לקבל את הנחת האותנטיות ההיסטורית, אבל כן לקבל אותנטיות נורמטיבית. אותנטיות נורמטיבית פירוש הדבר שאני מחויב לדברים שנמסרו, שמצויים בידינו כיום, כאילו שנמסרו למשה בסיני, למרות שזה פיתוח של אורך הדורות. ופה זה כמובן תמיד הסבר. למה שאני מחויב לזה? אני עובד את הקדוש ברוך הוא, אני לא עובד את רבי עקיבא, לא את רבי יהודה הנשיא ולא את הרמב"ם, אפילו לא את השולחן ערוך. אז באיזה מובן דברים שמפתחים אנשים, שמוסיפים אנשים לאורך הדורות, מחייבים אותי? איך אפשר לטעון טענה כזאת? אגב, הקושי הזה הוא שמביא את האנשים לאחת משתי תפיסות קיצוניות. או התפיסה השמרנית הקיצונית, שאומרת שכל מה שבידינו נמסר למשה בסיני, כי הם לא מוכנים לקבל שמשהו שלא נמסר למשה בסיני הוא מחייב. אז לכן נאלצים אנשים למצוא את עצמם בתפיסה, שלדעתי מנותקת לחלוטין מה שעולה מהמקורות, שכל מה שבידינו נמסר למשה בסיני. הצד השני של המטבע ששותף להנחה הזאת, זה הצד שונה שאני באמת לא מחויב. אני מחויב לתורה שבכתב, צדוקיות כזאת או למשל כל דברים כאלה, אני מחויב למה שנמסר למשה בסיני. כל שאר הדברים, המצאות. זה לא מחייב אותי. זה שתי תפיסות קיצוניות ומנוגדות לכאורה, אבל הן יושבות על אותה תשתית מחשבתית. התשתית המחשבתית שאומרת שמחויבות מבוססת על אותנטיות. בלי אותנטיות אין מחויבות. ולכן או שאין מחויבות או שיש אותנטיות. אבל אני חייב לסמכרן את האותנטיות עם המחויבות. אני כופר בעצם הקישור. אני חושב שלא צריך להניח אותנטיות כדי להיות מחויב. אז באיזה מובן אנחנו בכל זאת מדברים על נצחיות התורה? עדיין, אנחנו מתייחסים לתורה כמשהו שקיבלנו אותו מהקדוש ברוך הוא, ובאיזשהו מובן מה שבידינו כן צריך להיות קשור למה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. איך להתייחס לעיקרון הזה של הרמב״ם, לא בתפיסה נאיבית, אלא בתפיסה ריאלית יותר. אז זה מביא אותי לשאלת השינויים והתגובה למציאויות משתנות. איך בדיוק הלכה מתפתחת, מתעדכנת או משתנה, תקראו לזה באיזה מינוח שאתם רוצים. אז אני אביא, אולי, אני אתחיל עם שתי דוגמאות כדי להסביר על מה אני לא מדבר. יש כמה וכמה דוגמאות כאלה, אני לוקח שתיים, שתוספות במסכת עבודה זרה בדף ט"ו, ותוספות דומה בתחילת פרק איזו נשך בבר המציאה, הליכות ריבית, כן, פרק שעוסק בענייני ריבית, שהתוספות כותב בשני המקומות האלה לביא דוגמאות מהלכות מסוימות שאנחנו לא מקיימים, למרות שהן הלכות דאורייתא או דרבנן, אבל הלכות מדינה בגמרא, אין חולק עליהן, ובכל זאת אנחנו לא מקיימים אותן. בעבודה זרה ודף ט"ו מדברים על הלכות מכירת בהמה גסה לגוי. אסור למכור בהמה גסה לגוי, כי יש חשש שהוא יעבוד בה בשביתת בהמתו, האם הבהמה היא שלי, אז היא צריכה לשמור שבת הבהמה, ולכן אסור למכור בהמה גסה לגוי. תוספות אומר, אבל אנחנו היום עושים שבכל יום, כולם מוכרים בהמות לגוי. מה עושים עם זה? אותו דבר תוספות במסכת עבודה זרה, מדבר גם כן על הלכה בהלכות ריבית, שליח, שליחות של גוי מיהודי, ולהפך, להביא ריבית. אז מדינה דגמרא זה אסור. ובכל זאת אומר התוספות, אנחנו עושים את זה היום, כולם עושים את זה היום. השאלה היא איך להבין דבר כזה. אז אומר התוספות, כי אין ברירה, אנחנו חיים בסיטואציה שבה אי אפשר לקיים את ההלכות האלה. עכשיו, אני לא נכנס כרגע לשאלה מה באמת ההצדקה ההלכתית לסוג כזה של טיעון, השאלה סמוכה. התוספות לא מדבר על פיקוח נפש. אם זה הפיקוח נפש, אז אין בעיה, זה הדין. הדין הוא שפיקוח נפש דוחה את כל התורה. תוספות מדבר על סיטואציה שבה החיים הרגילים, האפשרות להתפרנס, לחיות בצורה סבירה, נפגעת. אבל אפשר לחיות. אומר התוספות, גם זאת עילה מספיקה כדי לא לקיים הלכות מוסכמות, שמפורשות בגמרא בצורה ברורה. זה טענה מעניינת, אבל היא לא הנושא שלי כאן. ולמה? כי תוספות פה לא מדבר על שינוי בהלכה. תוספות פה מדבר על הקפאה. הקפאה, פירוש הדבר, בסיטואציה מסוימת, אני לא מקיים את ההלכה הזאת, אני לא טוען שהיא לא נכונה. אני לא טוען שצריך לשנות את ההלכה, כי מציאות שונה מכתיבה הלכה שונה. לא, לא, זאת ההלכה הנכונה גם המציאות פה. אלא מה? אנחנו לא יכולים לקיים אותה כרגע. לא באפשרותנו. בסדר? אני אומר עוד פעם, אני לא נכנס לשאלה מהי ההצדקה התיאורטית לסוג כזה של טיעון הלכתי, אבל זה טיעון אחר. אני לא מדבר על הטיעון הזה. אני מדבר על טיעונים שמדברים על שינויים בהלכה, לא על אי-קיום זמני, הקפאה זמנית של ההלכה. אין אולי דוגמה שקצת יותר קרובה, למרות שעדיין זה לא בדיוק. למשל, הגמרא מביאה מחלוקת לגבי לא תתגודדו. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אז הגמרא אומרת שאסור שיהיו שני בתי דין בעיר אחת, או שני בתי כנסת בעיר אחת. אתם מכירים עיר שאין בה שני בתי כנסת? הרי אפילו רובינזון קרוזו עלי בודד מקים שני בתי כנסת, נכון? אז איך זה יכול להיות? זה נגד דין בגמרא. אז פה די ברור, ואני אגב לא כל כך מכיר התייחסויות מפורשות של פוסקים לעניין הזה, אבל איכשהו כולם משלימים עם זה כאילו זה מובן מאליו, זה מובן מסוים אולי אפילו לא טעון הסבר. אני חושב שהבסיס לעניין הזה הוא התחושה שהמציאות שלנו היא שונה, ומה שנקרא היום עיר אחת זה לא יחידה גיאוגרפית. פעם עיר הייתה יחידה גיאוגרפית, היום בעולם הווירטואלי, כן, אנחנו היום נותנים שיעור בזום, אז הכי קל להדגים את זה כאן. אני למשל טוען אישית שאפשר להצטרף למניין בזום. בפיזית אתה צריך לראות חלק מהמניין כדי להצטרף, יש כל מיני כללים בהלכה, איך בדיוק מצטרפים. בזום אני יכול להיות אני פה וכן, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. ועדיין לדעתי בגלל מה איך שאנחנו תופסים את המציאות שלנו היום, אנחנו בעצם נמצאים באתר אחד, כן, באתרה אחד. אתר, פעם אני לוקח את זה באופן מילולי. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים במקום אחד, נכון? זה מקום וירטואלי, אבל זה מקום אחד. ובחיים שלנו היום, מי שמבין את החיים שלנו היום, מבין שזה אכן פירושו של להימצא במקום אחד. ולדעתי אפשר להצטרף למניין במצב כזה. זה הרבה יותר קל בעיניי, מאשר כל מיני פטנטים שניסו לעשות כדי להימנע מזה, כן? שאלות של התקופה, איך עושים עניינים במצב של זומים וכולי, אז מתחילים לעשות פטנטים ותעצה למרפסת ותראה את הקצה של הכובע של ההוא שמתפלל למטה, ואיכשהו תסתרפו למניין. אני חושב שזום זה הרבה יותר חלק. אבל זה רק דוגמה לשינוי שרציתי לדבר עליו כאן, לדוגמה שאני מביא כאן, שאנחנו רואים את במציאות שלנו היום, עיר במובן הגיאוגרפי זה כבר לא יחידה משמעותית. היחידה המשמעותית יותר זאת איזושהי קהילה במובן יותר וירטואלי. ולכן, אם יש שני בתי כנסת בעיר אחת, אחד מתפלל בנוסח תימני, ואחד מתפלל בנוסח, לא יודע מה, אשכנזי, אז זה לא נקרא שני בתי כנסת בעיר אחת. זה שני בתי כנסת בשתי ערים שונות, העיר התימניה והעיר האשכנזית. זה שאנחנו גרים גיאוגרפית באותה עיר, זה לא משנה. מה שקובע זאת איזושהי זהות וירטואלית, ולא זהות גיאוגרפית. אגב, אותו דבר בכלל לגבי מנהגים. במקום מנהג המחייב היה מנהג המקום. איך הגענו עכשיו לזה שהמנהג המחייב הוא המנהג האתני? המנהג של המוצא? של הקהילה, אני הולך ממקום למקום, אבל אם אני הונגרי, כן, במקרה, במקור ההורים שלי מבודפשט, אז אני אמור לנהוג במנהג יהודי הונגריה. אני לא בהונגריה, ולא הייתי אף פעם בהונגריה, הייתי פעם אחת בביקור, אני ישראלי, למה מנהג הונגריה מחייב אותי? זה מנהג המקום? זה מנהג אבות, לא מנהג המקום. אבל המנהג במקורו היה מנהג המקום. שכיוון שהמקום היום כבר הפך להיות משהו לא חשוב, בעולם דינמי, בעולם שבו אנשים עוברים ממקום למקום, והמקום הוא כבר לא הקואורדינטה החשובה, שמגדירה את המיקום שלו, אני אקרא לזה ככה, מיקום במובן המטאפורי. אלא יש קואורדינטות יותר משמעותיות, יותר קבועות, יותר מלוות אותנו, אז איך שהתגלצנו בכלל בלי לשים לב, ממנהג של מקום למנהג של איבה. ומילות התגודדו גיאוגרפי, ולא תתגודדו הדתי. הם, בלי לשים לב אפילו, ובלי לתת לעצמנו שהוא דין לחשבון. הנה תוצאה של שינוי בנסיבות שגורם לשינוי הלכתי. זה כבר יותר קרוב. אבל גם זה עוד לא מספיק חזק. אני אביא לכם דוגמה יותר חזקה. אני עושה את זה בקצרה, כי באמת אין לנו הרבה זמן. דוגמה יותר חזקה זה דברי המאירי הידועים שחוזר על זה בהרבה הרבה מאוד מקומות. על זה שכל ההלכות שהגמרא קובעת לגבי גויים לא רלוונטיות לגויים שבזמנו. כך טוען המאירי. הוא לא מדבר על להתחתן עם גויים, אבל מדבר על לגנוב גוי, הפקעת הלוואתו, החזרת אבדה לגוי, כל הסנקציות וכל האפליות שעושים בין יהודים לבין גויים, לא קיים. למה? כי אומר המאירי, הגויים שבזמננו הם גדולים בנימוסי האומות. הם לא מתנהגים בצורה שהתנהגו הגויים של פעם, ומתנהגים בצורה נאותה, סבירה, אנושית, ברמה מוסרית סבירה, וכיוון שכך, כל דיני הגמרא ביחס לגויים, הוא חוזר על זה בצורה עקבית בעשרות רבות של מקומות. הדינים בטלים ומבוטלים. עכשיו, זאת מהפכה. והמהפכה הזאת לא בכדי עוררה הרבה מאוד ויכוחים, והרבה מאוד אנשים טוענים ש שזה נכתב בלחץ הצנזורה, וכמובן אנחנו מכירים את כל הפטנטים האלה, לפעמים זה גם נכון. יש דברים שנכתבים רק בגלל אימת הצנזורה, אצל המאירי יש כמה וכמה אינדיקציות שזה לא כך. זה לא המצב שם. והוא כתב לנו, יש את זה מאמרים, ולא לא אכנס כרגע לאינדיקציות האלה, אבל זה די ברור שהוא כותב את זה, הוא מתכוון למה שהוא כותב. זה לא מאימת הצנזורה. זה כבר שינוי מהפכני. וכאן אני אציב את השאלה, מה ההבדל בין זה לבין שינויים שמציעים רפורמים? או שאין הבדל. אולי המאירי היה רפורמי? למה למאירי היה נוח להציע סוג כזה של שינוי? זה שינוי דרמטי, במיוחד בקרב אנשים שחיים בין גויים. אנחנו בישראל זה אולי פחות יומיומי מבחינתנו, אבל אנשים שחיים בין גויים זה עניין יומיומי מבחינתם. זה עשרות רבות של הלכות, אם לא למעלה מזה, שיום יום אתה נתקל בהם. המאירי ביטל אותם. אגב, המאירי אומר יותר מזה, בפרק שמיני של יומא, המאירי כותב שמותר, לא מותר, צריך, לחלל שבת במלאכה דאורייתא כדי להציל חיים של גוי, למרות שמדינה בגמרא זה אסור. מדובר באיסור סקילה. לחלל שבת הוא נחשב מומר לכל התורה כולה. המאירי מתיר את האיסור החמור ביותר שיש מסברה. כיוון שהגויים של היום לא דומים לגויים של פעם, לכן מותר לחלל שבת כדי להציל את חייהם. וזה עוד הרבה יותר מרחיק לכת מאשר להתיר, נגיד, או לאסור את הגזל שלהם, לחייב השבת עבדה לגוי וכדומה. איך להבין את ההצעה הזאת, או לא את ההצעה, אלא את ההוראה ההלכתית הזאת של המאירי, ולמה זה לא רפורמיות, כמו שמיד כמובן כולם קופצים בימינו כשמישהו מעלה הצעה כזו, שזאת רפורמיות. למה זה לא? מה בין זה לבין זה? אז אני רוצה להביא לכם דוגמה שתמחיש אולי את הנקודה העקרונית. זו דוגמה שקיבלתי פעם מחבר טוב שלי, לא דתי, אבל אהבנו להתפלסף על הרבה מאוד נושאים, והוא הביא לי את הדוגמה הבאה. תחשבו על קבוצת אנשים שמסתובבת עם בגדי ים במדבר. מבושים בגדי ים, חם שם. אבותיהם, אבות אבותיהם, הלכו עם בגדי ים. בסדר? שבט באפריקה, לא משנה מה. באיזשהו שלב הם מגיעים לאזור קר יותר, כן? הולכים, מגיעים, נגמר המדבר. מגיעים לאזור קר יותר. הקבוצה מתחלקת לשתי תת קבוצות. קבוצה אחת אומרת, קר, אנחנו לובשים בובון. הקבוצה השנייה אומרת, קר זה נכון, אבל אנחנו מסורת אבותינו בידינו. הם הולכו עם בגד ים, גם אנחנו נמשיך ללכת עם בגדי ים. אוקיי? אז אם אני אשאל אתכם, מי פה השמרן ומי הרפורמי, אז אני מניח שכולכם תסכימו שהקבוצה הראשונה זה הרפורמים, הקבוצה השנייה זה השמרנים. עכשיו בואו נחשוב על קבוצה שלישית. יש קבוצה שאומרת, אנחנו לובשים בגדי ים, לובשים דובון, כיכר. אבל שימו לב למימוק. המימוק שלהם זה שאבותינו הלכו עם בגד ים בגלל שהיה חם. זה היה הבגד שהתאים למזג האוויר. עכשיו אנחנו נמצאים באזור קר, כיוון שכך מסורת אבותינו בידינו, גם אנחנו נלך עם בגד שמתאים למזג האוויר, ולכן אנחנו נלבש דובון. תראו לב, השורה התחתונה דומה לשורה התחתונה של הקבוצה הראשונה, אבל המכה היא המכה שונה. הקבוצה הראשונה אמרה, אני לובש בדובון כי קר. זה רפורמי, כופר, לא יודע שתקראו לו. אבל הקבוצה השלישית אומרת, אני לובש בגד ים, אני לובש דובון כי קר, אבל לא עוצרת שם. היא אומרת, אני חושבת שבזה אני ממשיכה את מסורת אבותיי. כי מסורת אבותיי לא אומרת ללכת עם בגד ים. מסורת אבותיי אומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אצלם שהיה חם, אז בגד שמתאים למזג האוויר זה בגד ים. אצלנו שקר, בגד שמתאים למזג האוויר זה דובון. לפי התפיסה הזאת, שימו לב, הקבוצה השלישית מתייחסת לקבוצה השנייה בתור רפורמים. אלה שממשיכים ללכת עם בגד ים כי מסורת אבותם בידם, הם רפורמים, עוברים על ההלכה. למה? כי ההלכה אומרת לא ללכת עם בגד ים. ההלכה אומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. הם לא מקיימים את ההלכה. הם מבינים את ההבדל בין הקבוצה הראשונה והשלישית. הקבוצה הראשונה אומרת, אנחנו לובשים דובון. הם רוצים לבוש בגד ים, שיהיה לכם לבריאות, כל אחד יעשה מה בראש. הקבוצה השלישית לא אומרת, אנחנו עושים משהו בראש שלנו. הם אומרים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות כממשיכים אותנטיים של מסורת אבותינו. כך ממשיכים את מסורת אבותינו במסיבות החדשות. זאת אומרת, אחרת לגמרי. אם הייתי שואל אתכם עכשיו על הקבוצה הזאת, האם הקבוצה הזאת היא שמרנית או רפורמית? אני חושב שהיא קבוצה שמרנית, לגמרי. לא פחות שמרנית מהקבוצה שממשיכה עם בגדי ים. ההבדל ביניהם זה בשאלה את מה משמרים. מהו העיקרון שאותו אנחנו אמורים לשמר? הקבוצה השנייה משמרת את העיקרון, יש ללכת עם בגד ים. הקבוצה השנייה אומרת, אין עיקרון כזה. המסורת שלנו לא אומרת שזה הולכת עם בגד ים, היא אומרת שזה הולכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, ועל העיקרון הזה אנחנו נשמור בכל כוחנו, אנחנו שמרנים גדולים, אנחנו נשמור על זה, וכל מי שלא עושה את זה, הוא לא בסדר. זו תפיסה שמרנית. עכשיו, אנחנו עם הראש הקרימינלי שלנו כמובן חושדים בהם, כי מה שהם עושים הוא נוח. הם נופשים דובון במזג אוויר קל, נכון? נוח לעשות את זה. אבל זה חשד שהוא אולי בראש הקרימינלי שלנו. כי המכה שלהם היא המכה שבהחלט יכולה להישמע. זה התפיסה, כן, אתם מכירים, התפיסה של to do to be kosher. זאת אומרת, יש דברים שהם מדי נוחים בשביל להיות מותרים. זאת אומרת, מותר, לפעמים הדברים הנוחים והנעימים הם מותרים. זה לא אוטומטית חייב להיות שמה שמותר ונוח, מה שנעים ונוח הוא אסור. זה בעצם מה שטוענת הקבוצה השלישית. אז לכן היא אומרת, אני אקרא לזה עכשיו, זאת שמרנות, נקרא לה שמרנות מדרשית, מול שמרנות פשטנית או פשטית. השמרנות הפשטית לוקחת את המסורת as is. אבותינו אוכלים בגד ים, ונניח לא אוכלים בגד ים. לפי הפשט. השמרנות המדרשית משמרת את המסורת, אבל עושה למדרש. אתם הלכתם עם בגד ים, זה נכון, אבל הלכתם עם זה כי חייתם באזור חם. ולכן העיקרון שאותו צריך לשמר, זה לא העיקרון שקובע שצריך ללכת עם בגד ים, אלא העיקרון שקובע שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ועכשיו מכאן והלאה אני שמרן פנאטי. אבל מה שאני, את מה שאני משמר, זה מדרש, זה לא פשט. אני עושה מדרש למסורת שאותה קיבלתי. אז לכן שתי
הקבוצה... הקבוצה השמרנית היא הקבוצה הרביעית שמשמרת את הוויכוח, מי צודק.
אוקיי, זה כמו אשתו של השופט, כן. גם אתה צודק, גם את צודקת, כן. אז הטענה היא שמה שמבחין בין שתי הקבוצות האלה זה קיומו של המדרש. השאלה אם אתה משמר את המסורת כפשוטה, או אתה עושה למדרש, אבל אתה נאמן לו לגמרי, כי אתה באמת ובתמים מאמין שהמדרש הוא המשמעות הנכונה של המסורת. זה לא שאתה משחק משחקים כי נוח לך ללבוש דובון, כי קרה לך. זה לא בסדר. אני מדבר על מישהו שנכון שזה גם נוח, אבל הוא עושה את זה אמיתי. הוא באמת חושב שזה מה שהמסורת אומרת. ואם זה ככה, לא פחות שמרן מהראשון. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת, מה מבדיל בינו לבין הרפורמי? זה שלובש דובון סתם כי בא לו ללבוש דובון, כי חם לו, כי קר לו. כאן עוד פעם, מה שמבדיל בינו לבין הרפורמי זה קיומו של המדרש. הרפורמי לובש דובון בלי להיזקק למדרש. הוא יודע, אני לא ממשיך את מסורת אבותיי, אז מה? אני לא מחויב למסורת אבותיי. עזבו רפורמי כרגע, רפורמי זה הגדרה מורכבת, כופר, בסדר? לא מחויב. השמרן המדרשי בשורה התחתונה נראה כמו הרפורמי. מה שמבחין ביניהם זה ההנמקה. השמרן המדרשי בשביל לעשות את מה שעושה הרפורמי, מדרש לעשות מדרש. רק אז הוא מרשה לעצמו ללבוש דובון. ובמובן הזה המדרש הוא האינדיקציה לזה שבעצם מדובר פה בשמרנות ולא בחוסר מחויבות. אז אם כך, אנחנו פתאום מגלים שאתה יכול לשמר את ההלכה ולחשוב שמה שאתה עושה זה בדיוק מה שנמסר למשה בסיני, אבל מה שאתה עושה בפועל, מישהו יצלם את מה שאני עושה, לא נראה דומה בשום צורה למה שעשה משה רבנו. וזה כמובן נכון. מה שאנחנו עושים היום לא דומה בשום צורה למה שעשה משה רבנו. אין ספק בזה. אבל הטענה היא, שהדברים שאותם אנחנו עושים היום הם תוצאה של פרשנות, או שמה שקראתי קודם מדרש, על מה שקיבלנו ממשה רבנו. ובמובן הזה אנחנו משמרים את מה שקיבלנו ממשה רבנו, אבל לא as is. אלא אנחנו משמרים את זה לפי הפרשנויות והתפיסות שאנחנו מבינים מתוך מה שקיבלנו. ולכן בשורה התחתונה זה יכול להיות מאוד שונה ממה שקרה שם. כן, יש סוגות שלא מאמין שחבר'ה שלומדים בעברית בכלל יודעים ללמוד. זה רק מי שיודע ללמוד זה רק ביידיש. אז אמרתי לו, ואביי ורובי גם למדו ביידיש, בוודאי, מה זאת אומרת? הרי הם ידעו ללמוד, ברור שהם למדו ביידיש, בעיראק, כן? הוא כמובן יודע שלא, אבל מה שעומד מאחורי זה, זה איזשהו סוג של אתוס שאומר שום דבר לא יכול להשתנות מהפשט של מה שהיה בעבר. לא, אני לא מוכן גם לעשות מדרש. השמרנות שלי מתנגדת גם למדרשים, לא רק לרפורמיות, אוקיי? אז בואו נראה מזווית אחרת את אותו עניין. אני אראה לכם דוגמה למדרש. יש גמרא במסכת בבא בתרא, בדף ה'. הגמרא מדברת שם על חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. מה זאת אומרת? נגיד שמישהו תובע ממני כסף שלוויתי ממנו 100 שקל. ואני אומר לאדם, לא יהיו דברים בעולם, לא לוויתי. אז הוא מוציא לחברו עליו הראיה, כי הוא צריך להביא ראיה כדי לקבל ממני את 100 שקל. מה קורה אם אני אומר, נכון, לוויתי ממך, אבל פרעתי? אז אומרת הגמרא, זה תלוי. נגיד שההלוואה הייתה ל-30 יום. אם אני טוען שפרעתי בתוך ה-30 יום, אני לא נאמן. אם אני טוען שפרעתי אחרי ה-30 יום, אני נאמן. כי הם רוצים לחבר עליו הראיה, הוא רוצה ממני כסף, שיוכיח שלא פרעתי. אבל אם אני טוען שפרעתי בתוך הזמן, אני לא נאמן. למה אני לא נאמן? אומרת הגמרא, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. אדם שיכול להחזיק כסף 30 יום, לא נפטר ממנו אחרי שבוע. אתה יכול להחזיק את הכסף 30 יום, אתה תחזיק אותו 30 יום. ואם אתה טוען שפרעת אותו קודם, זה לא סביר. או לפחות נטל הראיה מוטל עליך, זה יכול להיות, זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל נטל הראיה הוא עליך. אוקיי? זה מה שאמרת הגמרא. עכשיו אני שואל אתכם, מה יקרה בסביבה שבה הנוהג שבעולם הוא שמחזירים הלוואות לפני הזמן? נגיד, התפתחה איזושהי מנטליות כזו או אחרת, לא יודע מה, היתר עסקה מאפשר לקחת ריבית, בסדר? אז בעצם, כן, לא קוראים לזה ריבית, לא משנה, וזה ריבית. אז עכשיו בעצם ברור שיש לי אינטרס לפרוע בתוך הזמן, נכון? אני לא רוצה לצבור ריבית, מישהו יכול לסלק משכנתה, כי נופל לו סכום גדול באיזשהו שלב, אז הוא מסלק את המשכנתה מוקדם כדי לא לצבור ריבית, אוקיי? עכשיו הוא יבוא לבית דין, הבנק יתבע אותו, אומר, אתה לבית, לקחת מאיתנו משכנתה ולא פרעת. ומה זאת אומרת? אני סילקתי לכם את המשכנתה בתוך הזמן. פתאום יש גמרא, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. מה בית הדין אמור לפסוק במצב כזה? אז בית דין שפוי אמור להגיד, יפה מאוד, עם כל הכבוד לגמרא שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו, אצלנו ברור שהמציאות היא שונה. החזקה הזאת לא נכונה לזמננו. כי אצלנו אנשים כן פורעים בתוך הזמן, מכל השיקולים, לא חשוב כרגע. האם זה נקרא שאנחנו לא מקיימים את ההוראה ההלכתית של הגמרא? ברור שלא. אנחנו לא, זה לא סותר את ההוראה ההלכתית של הגמרא, כי המציאות היא מציאות שונה. עכשיו אני אשאל את הצד השני של אותה שאלה. האם הדף הזה של הגמרא הוא עדיין רלוונטי? אולי אפשר לתלוש את דף A, מבא בתרא, ולזרוק אותו לפח. אפילו לא לגנוז, כי זה כבר לא תורה בכלל. אפשר לזרוק לפח. כי זה כבר לא רלוונטי. מה יש לי ללמוד מהסוגיה הזאת? סוגיה הזאת מדברת על סיטואציה שבה יש חזקה שאדם לא פועל בתוך הזמן. היום זה בלתי רלוונטי, וזהו. הטענה שלי, אני מקצר כי הזמן שלנו נושף באורפנו, הטענה שלי זה לא נכון. לא רק שאני לא סוטה מהגמרא, אלא מה שאני עושה, אני למדתי אותו מהגמרא, לא רק שזה לא סוטה את הגמרא. הסוגיה של הגמרא אקטואלית היום כמו שהיא הייתה אז. למה? מה אני לומד מהגמרא? מה הגמרא רוצה ללמד אותי? היא רוצה ללמד אותי את העובדה הפסיכולוגית שאנשים לא נוטים לפרוע לפני הזמן. את זה אני הולך למחלקה לפסיכולוגיה, אני שאל את האנשים, יעשו איזה סקר בין אנשים, אם מישהו צריך את זה בכלל, כולנו יודעים את זה, ואנחנו נמצא מה העובדות הפסיכולוגיות הרלוונטיות. הגמרא אין מטרתה ללמד אותם עובדות. לא עובדות פסיכולוגיות, לא עובדות אחרת, לא שום עובדה משום סוג שהוא. מה כן לומדים מהסוגיה הזאת? מה שלומדים מהסוגיה הזאת זה עיקרון נורמטיבי, עיקרון משפטי, הלכתי, לא עובדה. ומה העיקרון הזה? העיקרון הזה אומר שאם ישנה חזקה פסיכולוגית שהאדם לא פורע בתוך הזמן, אז הכלל שהמוציא לחברו עליו הראיה מתבטל. באופן עקרוני, כשאני טוען שפרעתי, נטל הראיה מוטל על התובע, נכון? נתן מה כן, אבל אם יש חזקה נגדי, אני אומר שפרעתי בתוך הזמן. והחזקה אומרת, לא סביר שפרעת בתוך הזמן. הפסיכולוגים מספרים לי, אנשים לא עושים את זה. אם זה כך, יש לחזקה הזאת מעמד הלכתי, והיא תעביר את נטל הראיה אליי. עכשיו, אני אצטרך להוכיח שפרעתי, ולא אתה תצטרך להוכיח שלא פרעתי. זאת אמירה הלכתית. החידוש של הגמרא הוא לא העובדה שאנשים לא פורעים בתוך הזמן. החידוש של הגמרא היא הנורמה ההלכתית-משפטית שאומרת שאם ישנה עובדה כזאת, יש לה מעמד משפטי. היא משנה את סדר הדין, היא מטילה את נטל הראיה על הנתבע ולא על התובע. זה עיקרון נורמטיבי, לא עובדתי. והעיקרון הזה, זה העיקרון שהגמרא מלמדת אותי. ועכשיו נחזור אלינו. עכשיו אני מדבר על הסיטואציה שלנו. בסיטואציה שלנו אנשים כן פורעים בתוך הזמן. אני מסתכל בגמרא ואני רואה מה למדתי מהגמרא. למדתי מהגמרא שהכלל הבסיסי הוא המוציא מחברו עליו הראיה. התובע צריך להביא את הראיות. אבל אם ישנה חזקה, שהיא כמובן תלוית נסיבות, כל מקום, בכל זמן, יש חזקות לפי אותו מקום וזמן, מה שנוהגים אנשים באותו מקום וזמן. עכשיו, לפי החזקות האלה אני אקבע מהו נטל הראיה, אני לא משועבד לכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה. תלוי, אם יש חזקה נגדית אז כן, אם אין חזקה נגדית אז לא. את כל זה למדתי מבעבטרא בדף ה'. למרות שהחזקה שבה הגמרא עוסקת, חזקה שאין אדם פורע בתוך הזמן, כבר לא רלוונטית היום. כיוון שמה שהגמרא לימדה אותי זה בכלל את העובדה שאדם לא פורע בתוך הזמן. הגמרא אין עניינה ללמד אותי עובדות. זה לא המנדט שלה, זה לא מה שמעניין אותה, זה לא מה שחשוב. וזה גם לא מה שנקרא הלכה. מה שנקרא הלכה זאת ההוראה שחלה על עובדות נתונות. זו נקודה מאוד חשובה שהרבה מאוד אנשים מפספסים. אנשים חושבים שההלכה אומרת את העובדה שאדם לא פורע בתוך הזמן. ככה נפסק בפוסקים, תראו בספרי הפסק, אתם תראו, זה מופיע שם. אז זו טעות גדולה בתפיסה של מה זאת הלכה. ההלכה זאת לא הקביעה העובדתית. ההלכה זה מה הנורמה שחלה על, על המציאות שמתוארות בקביעה העובדתית הזאת. וזה באמת ההלכה שאנחנו מחויבים מה שהגמרא אומרת. פה אני לא חולק על הגמרא, אני רק טוען שהגמרא לא אומרת שנטל הראיה הוא על התובע. הגמרא אומרת שנטל הראיה הוא על התובע, אלא אם כן יש חזקה נגדו. אם אין חזקה נגדו, אז אכן נטל הראיה הוא על התובע. זה מה שהגמרא אומר. האם יש חזקה או אין חזקה? אני מסתכל מסביב, איך אנשים מתנהגים, אני בודק, אני מסתכל, אני רואה. אם אנשים מתנהגים כמו בגמרא, אז מה שיכול פה זה הדין שמופיע בגמרא. אם הם מתנהגים אחרת, אין שום קדושה בהתנהגות של אנשים. אם אנשים לא מתנהגים אחרת, אז צריך ליישם את העקרונות שמופיעים בגמרא על המציאות החדשה. והתוצאה יכולה להיות הפוכה לגמרי. אבל גם אם התוצאה היא הפוכה לגמרי, זאת לא סטייה מההוראה של הגמרא, זה ההמשך הנכון. מי שהיום יישם את ההוראה של הגמרא, ויטיל את נטל הראיה על הנתבע, נגיד לו, אין אדם פורע בתוך זמנו, הוא סוטה מההלכה. למרות שהוא הולך לפי הגמרא, הוא מטיל את נטל הראיה על הנתבע. אני כן עם המשכנתא, שמעתי שסירקתי אותה. ותוכיח, כי אין אדם פורע בתוך זמנו. מי שיפסוק כך, למרות שזה מה שהגמרא אומרת, וזה מה שנפסק בכל הפוסקים, הוא סוטה מההלכה. הוא פוסק נגד ההלכה. ולמה? ההלכה לא קובעת את העובדה. ההלכה לא עוסקת בעובדות. ההלכה עוסקת בנורמות. יש פער, אפשר לומר, כמעט בלתי ניתן לגישור בין עובדות לבין נורמות, מה שנקרא בפילוסופיה, קוראים לזה לפעמים הקשר לנטורליסטי, ה-ot is, בשפה של דייוויד יום, הפער בין האות, מה שראוי, לבין האיז, לבין מה שקיים. כן, העובדות לא מכתיבות שום דבר לגבי מה שראוי. מה שראוי זאת קביעה נורמטיבית שמתייחסת לעובדות נתונות. היא לא נגזרת מהעובדות. אם מישהו נגזר נורמה מעובדות, בלי לבדוק את הטיעון שלו, אני אומר לכם שהטיעון שלו הוא טיעון בטל. מישהו יגיד, נגיד, הציור הזה יש בו שלושה צבעים, אדום, צהוב וירוק. ולכן הציור הזה הוא יפה. הטיעון הזה הוא בטל מבחינה לוגית. כיוון שההנחות שלו הן עובדות. אדום, כן, שיש בציור הזה אדום, צהוב וירוק. זאת עובדה. אבל המסקנה שהציור הזה הוא יפה, היא שיפוט. אי אפשר לגזור שיפוט מעובדות. מי שגוזר שיפוט מעובדות, עושה הישג בטל. הישג לא תקף, כי הישג המסקנה לא נובעת בהכרח מן ההנחות. בשביל שהמסקנה תנבע מן ההנחות, צריך להוסיף מה שאני קורא עקרון גשר. עיקרון שמגשר בין העובדות לבין השיפוט או לבין הנורמה. למשל, שמה שיש בו צבעים, יותר משלושה צבעים, הוא ציור יפה. אם מישהו מאמץ גם את ההנחה הזאת, עכשיו הטיעון שלו הוא תקף. הציור הזה יש אדם צהוב ירוק, כל ציור שיש בו שלושה צבעים לפחות הוא יפה, אלה שתי ההנחות שלי, מסקנה, הציור הזה הוא יפה, זה טיעון תקף. אבל בלי עקרון הגשר, אם אני לוקח רק את ההנחה העובדתית, אי אפשר לגזור ממנה את המסקנה הנורמטיבית. עכשיו, תשימו לב שזה בדיוק המבנה שהופיע אצלנו עם הבגדי ים. ומה עשה המדרש של הבגדי ים? המדרש של הבגדי ים בעצם אמר, זה שאבותינו הולכו עם בגד ים זאת עובדה, אני מסכים. אבל המסורת שלנו לא מעבירה אלינו עובדות. היא מעבירה אלינו נורמות. עכשיו השאלה היא, מהי הנורמה? אז אחד אומר, הנורמה היא שחובה ללכת עם בגד ים. איך אתה יודע? כי אבותינו הולכו עם בגד ים. אבל זה שאבותינו הולכו עם בגד ים זאת עובדה. להגיד שחובה ללכת עם בגד ים זאת נורמה. אי אפשר לגזור נורמה מעובדה. המעבר בין העובדה לבין הנורמה דורש עקרון גשר. ולכן השמרן הפשטי, שאומר שאבותינו הולכים בגד ים, גם אנחנו צריכים ללכת עם בגד ים, משלה את עצמו שהוא לא עושה מדרש, אבל הוא כן עושה מדרש. והמדרש שלו אומר, ושאבותינו לא סתם הלכו עם בגד ים, אלא כי יש חובה ללכת עם בגד ים. מי אמר לך? אולי הם הלכו עם בגד ים סתם כי היה חם? כי הוא מניח את ההנחה הזאת. אז יש לך עוד הנחה. ההנחה שלך היא לא רק שאבותינו הולכו עם בגד ים, אלא שההליכה הזאת עם בגד ים היא מהותית, שיש חובה ללכת עם בגד ים. אני, כשמרן מדרשי, חולק עליך. המדרש שלי הוא אחר. אני טוען שאבותינו הולכו עם בגד ים, בגלל שיש חובה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. לא בגלל שיש חובה ללכת עם בגד ים. זאת אומרת שבעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שהמסורת, במשל הזה של בגדי ים, המסורת שמעבירה אליי את החובה, מעבירה אליי נורמה. יש לאנשים טעות מאוד נפוצה, שמערבבים את הנורמות עם העובדות. אני מסכים לעובדות, אבותינו הולכים בגדי ים. אני לא מסכים למסקנה הנורמטיבית שלך, שיש חובה ללכת עם בגד ים. יכול להיות שהחובה היא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ולכן, עד שאתה לא נראה לי מהו עקרון הגשר, או מה המדרש שלך, אתה לא יכול לעשות דיאגנוזה האם אני רפורמי או שמרן. אם אני אציג לך מדרש, אז אתה תראה שאני שמרן. אני שומר על העיקרון שקיבלנו במסורת. רק העיקרון שקיבלנו במסורת זה לא שהאדם שטוען שפרה בתוך הזמן הוא לא נאמן. לא נכון. העיקרון של זה עובדה, הייתה אז. העיקרון שקיבלנו זה שאם יש חזקה נגדך, נטל הראיה הוא עליך. בוא נראה אם יש חזקה נגדי. היום אין חזקה כזאת. פרעתי בתוך הזמן כי זה דרך סבירה. הרבה אנשים עושים את זה. אין חזקה כזאת. אז במילים אחרות, מה שאני רוצה לטעון, זה שהסק הלכתי, אני אסיים כאן כבר, הסק הלכתי בעצם בנוי תמיד. אז אנשים לא מבינים, וזה פותר הרבה מאוד בעיות שאנשים מתלבטים בהם, אני תזמן להיכנס לזה פה. הסק הלכתי תמיד בנוי באופן הבא. אתה צריך לבדוק מהן העובדות. אתה צריך לקבוע מהן העקרונות שקובעים מעובדות נתונות מהנורמה הרלוונטית. ואז אתה יכול להגדיר מהי הנורמה המחייבת בסיטואציה. רק אז. ולכן תמיד כשאני בודק האם הנורמה רלוונטית למה שקיים היום, אני צריך לבדוק את שני הדברים. א', מהן העובדות היום, וב', מהן עקרונות הגשר, או מהן המדרשים הרלוונטיים. אם נחזור לדוגמאות שנתתי קודם, המאיר עם מה שהוא עשה עם הגויים, זה בדיוק מה שהוא עשה. כלומר, מה שכתוב בגמרא שאסור להחזיר אבדה מגוי, שמותר לגזול גוי, הפקעת הלוואתו, הכל בסדר, אמנון שלו ההפקר. אומר המאיר, זה לא מה שכתוב בגמרא. מה שכתוב בגמרא זה שגויים שמתנהגים לא כמו, מי שמתנהג לא כמו בני אדם, זה היחס שצריך להיות כלפיו. בתקופת הגמרא, הגויים מתנהגו לא כמו בני אדם. אומר המאיר, בסדר, אבל היום, הגויים שסביבים מתנהגים בסדר גמור. אז אם זה ככה, ההמשך האמיתי של הגמרא, הרלוונטי למציאות שלנו היום, זה להקפיד על ההלכות האלה גם ביחס לגויים, ולחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. ומי שלא עושה את זה הוא עבריין, צריך להבין. המאירי לא אומר מותר לי לעשות את זה. המאירי טוען, זה מה שאני צריך לעשות אם אני נאמן להלכה. מי שלא עושה את זה הוא עבריין. מי שממשיך עם בגד ים, למרות שמזג האוויר הוא קר, הוא אולי מוסר נפש, יש לו מסירות נפש שורה גדולה, אבל הוא מוסר נפש על העיקרון הלא נכון. הוא מוסר נפש על עבירה. ולכן יש לנו הרבה פעמים הערכה לאנשים שככה משמרים בעוז כל מיני עקרונות שלא רלוונטיים מהיום, הולכים עם שטריימל בחמסין של, של ישראל, אבל אני לא יודע, יש לי הערכה למסירות הנפש שלהם, אבל יש לי בוזמה לתפיסה ההנחתית והמציאותית שלהם. זאת אומרת, הם לא באמת מבינים את מה צריך לשמר פה. השימור לא צריך להיות של מה שהיה, אלא של צורת ההתייחסות למציאות שהייתה. ואם המציאות היא שונה, אז עם אותה צורת התייחסות, התוצאה למציאות שונה תהיה שונה. מי שמתייחס אותו דבר למציאות שונה, הוא הרפורמיה האמיתי. הוא בעצם לא משמר את עקרונות הגשר, הוא משמר את העובדות במקום שהעובדות הן לא נכונות. הרי מי שהולך עם בגד ים במזג אוויר קר, הוא עובר על ההלכה שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. הוא לא משמר את עקרון הגשר. וכמו שראינו בחזקה של נדב פורע טוב זמנו, התורה לא עובדות. התורה היא עקרון הגשר. זה התורה. ולכן זה מה שצריך לשמר. ולכן הרבה מאוד מהשינויים שנראים מאוד מאיימים ומאוד מפחידים, ותמיד מוציאים מהאנשים על השם טענות, רגע, זה רפורמי, לא יכול להיות, הם שינויים לחלוטין לגיטימיים, לא רק שלגיטימיים, אלא שהשמרנות היא שמרנות עבריינית. זאת אומרת, מי שמתנגד לשינוי בעצם סוטה מההלכה, הוא לא מקיים את ההלכה. כיוון שבמציאות החדשה, לא שמותר לעשות את זה, במציאות החדשה זה מה שצריך לעשות. אם אתה ממשיך ללמוד כמו שנאמר השולחן ערוך, או כמו שאמרה הגמרא, במציאות אחרת, אתה עבריין. אתה עבריין על ההלכה של השולחן ערוך, לא ההלכה שלי. כי השולחן ערוך נשם את זה על מציאות אחרת, במציאות שלנו גם הוא היה אומר לעשות משהו אחר. וזה הרבה פעמים מה שאנשים לא מבינים, ששמרנות אמורה לשמר עקרונות גשר, ולא שורות תחתונות ולא עובדות. השורות התחתונות יכולות להיות הפוכות, וזו דווקא תהיה השמרנות האמיתית. אם אתה שמרן אמיתי, במציאות שונה חייבת להיות שורה תחתונה שונה. אחרת אתה לא משמר את היחס בין העובדות לבין הנורמות, את עקרון הגשר. טוב, באמת היה קצר וציפי זה קצת טלגרפי, אבל אם מישהו רוצה לשאול או להעיר, אז זה הזמן.
ראשית אני רוצה, שומעים אותי? שומעים?
שומעים.
אז ראשית אני רוצה להודות על ההרצאה המרתקת והמאתגרת, אבל יש לי כמה הערות ואני אגיד אותן בקיצור, למרות שאני חושב שהיינו יכולים להמשיך את הדיון הזה עוד הרבה שעות. קודם כל, אתה הצגת את דבריך כאילו שמדובר באיזשהו חידוש, ואתה דיברת על העניין של המאירי. לי לפחות זה נראה ברור מאליו שאת הדברים האלה כבר עשו חז"ל. חז"ל עשו את זה בעניין בן סורר ומורה, חז"ל עשו את זה בעניין אישה סוטה, חז"ל עשו את זה בעניין מרי בר איסק והעברת נטל הראיה בבעל דין עבריין. זאת אומרת שהדבר הזה הוא לא חידוש גדול, זה כבר נעשה על ידי חז"ל. הערה שנייה, והדבר שקצת מפריע לי בגישה שאתה הצגת, יש בגץ מאוד מעניין, ודרך אגב, כמה מהדברים שלך הזכירו לי את אהרון ברק, אני לא יודע אם זה מחמה או לא. יש בגץ מאוד מאוד מעניין שנקרא שדה. מה שהיה שמה היה אסיר שעבד במסגרת שירות בתי הסוהר, והוא טען שהמשכורת שהוא מקבל היא יותר נמוכה משכר המינימום, והוא רצה שיוסיפו לו להשלים את שכר המינימום. ואז היה דיון מרתק בבית המשפט העליון, מהו העיקרון של חוק שכר מינימום. אז השופט ברק אמר שחוק שכר מינימום בא להבטיח קיום הוגן. אז באו ואמרו, אם זה בא להבטיח קיום הוגן, אז יש לך את זה במסגרת שירות בתי הסוהר, אתה לא צריך תוספת. השופט חשין אמר באותו פסק דין שהעיקרון הוא להבטיח את הערך של העבודה. ולכן אם האסיר עובד במסגרת שירות בתי הסוהר, צריך להוסיף לו. כלומר, הקושי שלי במה שאתה אמרת, זה ההבחון של העיקרון. מי מאבחן את העיקרון? מי קובע מהו העיקרון הנורמטיבי שעל פיו אנחנו צריכים לפסוק היום? ופה אני רואה קושי.
אז אני אענה על זה בקצרה, כי זה באמת, זה מה שהייתי צריך להמשיך פה, אם היה לי זמן, אבל אני אענה על זה בקצרה. דבר ראשון, זה שהדברים שאני לא חידוש, זה בדיוק מה שאני טוען. הם לא חידוש בדיוק בגלל זה, הם נראים חידוש בעיני בני תקופתנו, או הרבה אנשים שנאמנים להלכה ופוסקים, שנאמנים להלכה בתקופתנו, זה בדיוק מה שאני טוען. מאז ומעולם עשו את זה תמיד, ובעקבות הרפורמה איכשהו התקפדנו, ולכן דברים שמובנים מאליהם נהיים לאנשים בלתי קבילים. כשנסתכל על הדיונים סביב מה שכתב המאירי, ואתה תראה שכמעט אף אחד לא מקבל את זה מבין הפוסקים. הרב קוק כתב שכן, לא משנה, אבל כמעט אף אחד מבין הפוסקים של היום, כולל פוסקים, נגיד, יחסית מודרניים, גם לא מקבלים את זה. כי לא מוכנים לקבל צורת חשיבה כזאת, למרות שדי ברור שעשו את זה, חז"ל ודאי עשו את זה, ודורות אחריהם באמת קצת פחות, ובדורנו היום האנשים קצת פחות מעיזים, לפחות לומר שהם עושים את זה, למרות שהבאתי עושים את זה עדיין, כמו לא תתגודדו, מה שאמרתי קודם. ולכן זה שאין פה שינוי זה בדיוק הנקודה. מה שאני מנסה להראות, זה בסך הכל לחשוף איזושהי פיסה חבויה שנמצאת כבר בהתנהלות של חז"ל, זה ברור. לגבי הדוגמאות המשפטיות שאמרת, אז כאן בעצם זה מחזיר אותנו כמובן לשאלה של פרשנות תכניתית ופרשנות מימונית. מה שאני קראתי מדרש בהגות המשפטית נקרא פרשנות תכניתית. ובעצם שתי הדוגמאות שבאת, גם של חשין וגם של ברק, שניהם עשו פרשנות תכניתית. מה בא להשיג החוק הזה של שכר מינימום? יכול היה לבוא שמרן פשטי ולהגיד, אני לא יודע, כתוב שכר מינימום, זה שכר מינימום. לא מעניין אותי מה זה בא לוודא, חיים עובדים או תמורה לעבודה או מה שלא יהיה. זה בדיוק שלושת התפיסות שאני מדבר עליהן כאן, מחינני. זה בדיוק נכון. והשאלה של הפרשנות הטכניקית היא בדיוק זו שמבחינה על השמרן הפשטי או השמרן המדרשי. ואותו ויכוח היה סביב אהרון ברק, ובעניין הזה מבחינתי זאת מחמאה אני איתו. השאלה מה המימון שאתה עושה ועד איפה אתה הולך עם זה, זה מוביל אותי לשאלה האחרונה שלך. מי קובע מהו עקרון הגשר או מהו המדרש שעומד מאחורי ההלכה? על זה אני צריך לתת עוד 2-3 הרצאות בשביל למצות את העניין הזה, אז בוא נגיד לצורך הדיון כאן, אני אומר כך, נגיד שהייתה פה סכנות דיון היום, כששאלת הסמכות הייתה נעלמת, או הייתה, לא הייתה במחלוקת, אז אני טוען שזה מה שהם היו אמורים לעשות, בסדר? זה מספיק. מה עושים כשאין סכנות דיון? מה עושים בתקופתנו? שאלה טובה, יש לי עליה הרבה תשובות, כתבתי עליה הרבה מאמרים וגם ספרים, אבל אני לא יכול להיכנס לזה כאן.
אני רוצה ככה להתייחס במילה וכמה מילים. אתה התחלת עם הרמב״ם על זה שהתורה התקבלה מסיני, ומה שהתקבל זה מסיני. יש לנו את הנושא הזה שהאם התורה, בזמן קבלת התורה, הצפתה את ההתפתחות המודרנית וההתחפרות ההלכתית, ואני אתן את הדוגמה מה שאני מתכוון, אתה לקחת דוגמאות קלות, אבל הדוגמה של התחפרות הלכתית היא הדוגמה הטובה, זה נושא של ריבית. אם אתה קורא, ואתה מסתכל בנושא של ריבית, איפה זה נכתב, באיזה נושאים, שלושת הפעמים שזה כתוב בתורה, היא מדברת על אני. בתחילת הדיונים ההלכתיים, זה בתחילת הכלכלה שהתפתחה, התחילה להתחפר ההלכה, לדבר על לא על אני, אלא על התחלת כלכלה, התחלת כלכלה שמתפתחת, והתחילו להמציא כל מיני המצאות שעדיין היו אולי אפשריות באותן תקופות. הגענו לתקופה שההלכה, הכלכלה היא מאוד מאוד מפותחת, ויש לך את האפשרות לבוא ולהגיד, בוא נקרא את הטקסט ונראה לאיפה זה שייך, ועל מה מדובר, בעצם מדובר על אני, לא ללכת לכיוונים של היתר עסקה, שזאת התחפרות שאיננה לעניין, בכלל לפרשנות, אלא לבוא ולהגיד, התורה היא תורה שכן, היא תורה שדיברה על נושא של אני, לכן לא שייך כל נושא של היתר עסקה. זה שאנחנו התחלנו את הדיונים האלה לפני אלפי שנים או מאות שנים, ונתנו את הפתרונות האלה, זה לא אומר שצריך להמשיך להתחפר בזה.
אני אענה לך בקצרה, קודם כל אני לגמרי לא מסכים. דבר שני, אני לא יכול לשאול דוגמה הזאת יותר רדיקלית מהדוגמה של מאירי. אחת השפחת היא דוגמאות קלות, הן לא יותר קלות, המאירי מתאים לחלן שבת. זה יותר, יותר, יותר רדיקלי מאשר יותר לאלמיבית. דבר שלישי, יש פוסקים שאומרים את מה שאתה אומר. יש פוסקים שאומרים את מה שאתה אומר, למשל, שהם טוענים שאין ריבית ביחס לבנקים, בכלל, באופן רדיקלי. זה מוסד שלא היה קיים, בתקופה שנוסחו למחות ריבית. דבר רביעי, הרב אריאל כתב לא פעם, הרב יעקב אריאל, שבסך הכל יחסית פוסק שמרן, לפחות במימון שלי, כתב לא פעם, שהיתר עסקה זאת משמעותו, בניגוד למה שאמרת. היתר עסקה זה בדיוק מה שהוא אומר, זה לא פטנט. היטל עסקה פירושו שאם אני נותן, אתה יודע מה זה עסקה בגמרא? עסקה בגמרא שאני נותן לך כסף, חצי מיל וחצי פיקדון, אתה מרוויח, עושה עסקה, מרוויח מזה, חצי מהרווח הולך אליי, על ההלוואה.
שותפות,
כן. אתה אומר, הרב אריאל, אם אתה עושה לי את העסקה, זה יהיה יותר. זה נכון, זה עסקה, זה לא ריבית. ריבית זה הלוואה שאתה מחזיר לי יותר ממה שלקחת. אם אתה עשית עסק בשבילי והרווחתי, זה לא ריבית בכלל, זה לא פטנט, להפך. כל הרעיון של היתר עסקה זה בדיוק מה שאתה אומר. לא פטנט. מה קורה? אלא שהיום עושים היתר עסקה על סיטואציות שבהן לוקחים את ההלוואה לצריכה ולא לעשיית עסקים. וזה פטנט. ועל זה באמת הרב אריאל טוען, אין היתר עסקה במצב כזה. כי היתר עסקה זה לא היתר. היתר עסקה זה באמת לא ריבית, זה כשאתה עושה עסקה. אתה לא יכול לעשות היתר עסקה על דבר כזה. הלוואות לצריכה, יש עליה, טוען הרב אריאל, יש עליהם איסור ריבית. עכשיו אפשר לבוא בקומה נוספת ולטעון הלוואות לצריכה, צריכה של מטרות, לא צריכה של דברים אלמנטריים של אדם עמי, אולי עליה בכלל לא שייך איסור ריבית. אבל זה לקחת את אותו עיקרון צעד אחד הלאה, שאני מוכן גם לקבל את זה. רק אומר שצורת החשיבה הזאת ביחס לריבית, זו דווקא דוגמה טובה, כי פה יש לא מעט פוסקים שאומרים את זה. פה דווקא לא צריך להיות כל כך ביקורתי ביחס לפוסקים הקיימים, כי הם עושים את החשיבה הזאת על ריבית. במקומות אחרים פחות. על מעמד האישה עושים את זה פחות למשל. ואני חושב ששם בהחלט יש מקום לצעדים דומים. עוד מישהו?
ומה מאירי יגיד על, על אותו גוי שפותח בקבוק יין?
זה שאלה מצוינת. רוב המפרשים...
מה הוא יגיד על יין נסך?
כתבתי על זה פעם מאמר. חלק מהמאמר היה מוקדש כדי להוציא מהתפיסה המקובלת של המפרשים של המאירי שטוענים שלדעתו הנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה. ולכן כל הסנקציות בגמרא לא... תלמות אליהם, ואז באמת אין פה איזה אמירה מאוד מרחיקת לכת, כי יש פרשנויות, יש ראשונים שכותבים את זה, שכל היחס המפלא הזה ביחס לגויים, זה רק עובדי עבודה זרה. אלא שהמאירי חי בסביבה נוצרית, קתולית, לא נוצרית, זה עוד לפני הרפורמה, לפני הפרוטסט. והסביבה הקתולית הזאת, כן, המאירי היה מימוני, הולך בעקבות הרמב״ם. הוא לא כותב בשום מקום שהוא חולק על הרמב״ם מזה שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. וגם כשרואים את ההנמקות של המאירי, הוא לא כותב את זה. המאירי לדעתי טוען שהנוצרים הם עובדי, הנוצרים שהיו סביבו, הם עובדי עבודה זרה נאומים. אתם לא עובדי עבודה זרה, אבל הם מתנהגים בצורה אנושית סביבה, הם לא קוברים איסור של עבודה זרה. אז מה ההשלכה? ההשלכה היא בדיוק למה שאתה אמרת. הסנקציות שמופנות לגויים שמתנהגים לא כמו בני אדם, לא רלוונטיים אליהם, כי הם כן מתנהגים בסדר. אבל הסנקציות שפונות לעובדי עבודה זרה, כמו למשל, הסנקציות על האיסורים, כמו למשל לאסור את יין נסך או סגן יינם, זה נשאר. הם עדיין עובדי עבודה זרה. זה בדיוק הנקודה. בסדר? שוב.
מה אתה עושה אם לא תכונם?
איזה מובן?
לא תכונם.
הגויים, זה לא רק העניין של, של ריבית וטיפול רפואי. לא תכונם, יש לזה כללים.
אני מדבר על
כל... לא לתת להם חנייה, לא לתת להם חן, לא מתנת חינם.
קודם כל, כבר הראשונים מופיע שלא תכונם, חלק אומרים זה רק על עובדי עבודה זרה, חלק מהראשונים אומרים זה רק על שבעה עמונים. שהיו בארץ, כבר לא קיימים היום. כך שבכלל, פה זה מעוגן פה בראשונים, אם אתה רוצה לא ליישם את, את לא תכונים על גויים, רוב הגויים שבזמננו לפחות אם לא כולם. מעבר לזה, גם הלא תכונים אפשר ליישם את הרעיון של המאירי, בהחלט, זה גם הלא תכונים זה קיים.
טוב, אני רוצה להודות לרב דוקטור מיכאל אברהם, על ההרצאה המאלפת ביותר, ואנחנו נשמח לשמור על קשר, ואני באופן אישי הייתי שמח לשמוע עוד שתי הרצאות בהקשר של העיקרון. אז בכל אופן, תודה רבה, ואנחנו מעריכים מאוד שהסכמת לדבר איתנו. תודה רבה.
תודה רבה.
שמח.
מועדים לשמחה.
להתראות.